אסטרונקה דליבה, בוקר טוב, אסתי הרשקוביץ חזרה אלינו, וכולנו בהודיה, אורי כהן בהפקה, אפרת ברזל. נכנסנו אל תוך שלושה שבועות כאלה שהם ימים בין אירועים מצרים, ואנחנו יודעים שכמו ששמחת חג יהודי באה אלינו ואלינו כל שנה בגלגלי השמחה שלה האמיתית, גם ימי העצב באים עם מיצר אמיתי שכל שנה יש בתוכנו, כי זה כוח, זאת אנרגיה של ימים כאלה עצובים, צלמים, גם בדור הזה שחס וחלילה מונחים בהיכלי אנחנו. עגל הזהב כזה שנמצא לפעמים בתוך קהל, בתוך פרטים שמתמודדים עם זרות לתורה ולוחות של לבבות שנשברים בעקבותיו. בעקבות כל אלה נעסוק היום בשני סיפורים עכשוויים של התמודדות ואבל בלתי רגילים. כוח, נשיות יהודית אמיתית. נדבר היום, איך לא, על אסתר קליין, זכר צדיקה לברכה, שנפטרה רק לפני שבוע וקצת, המפקחת החינוכית המיתולוגית, שאחרי התמודדות ארוכה עם מחלת ה-ALS, מחלה ניוונית, נדבר על המלאך הזאת, על האישה הזאת, הכי פעילה והכי ערכית. צדיקה הזאת, מלאת החיוניות, שהתמודדה עם המחלה הניוונית הזו, שהלכה והשתיקה את הגוף אט אט, אבל לא את האישיות, לא את המוח, לא את מה שלא הצליח להתנוון. נדבר על ההתחלה, על האמצע, על הסוף, על אינסוף סיפורים שקשורים לאישה הזאת. אני לא אשכח לעולם את מה שאסתר קליין עליה שלום אמרה לי בסוף אחת ההרצאות שבאתי להרצות בפניה בבית, שהיו יושבות בחצי גורן יחד איתה בשיעורים האלה נשים שהתמודדו בחייהם עם בעיות לא פשוטות. היא אמרה לי משהו בסוף אחת ההרצאות עם עיניים, היא אמרה לי את זה בעיניים ובשפתיים, כי היא כבר לא יכלה לדבר, וליתר ביטחון היא גם כתבה לי את זה. מילה אחת, אני לא אגלה איזו, כי זה מביך אותי, כי זאת הייתה מילה שהכי רציתי לשמוע, ואסתר קליין הכי אמרה אותה. בלי כוח, עם כוח. זאת המילה הטובה, המדויקת, זאת שהכי רציתי ויכולתי לבקש אז והיום. אני לא מגלה מה היא אמרה, אבל השם תודה. ימי בין המצרים, כדליבה. כאן אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב, שרי ישראלי.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, הבת של אסתר קליין, זכר צדיקה וקדושה לברכה, תרשי לי להגיד.
נכון, בהחלט.
איפה את במערך הילדים? איזה בסדר?
אני השנייה, אני הגדולה בבנות, יש לי אח לפניי, ואני השנייה.
את לדבר על אימא, זה כאילו אתה לא יודע ממה להתחיל אפילו.
נכון. ניסיתי קצת לאסוף את עצמי בשבת ולחשוב ממה להתחיל, אבל זה באמת מיני ים. וכאילו ניסיתי לחלק לעצמי את התקופות שלי בחיים, תקופת הילדות, הנערות, אחרי הנישואים, המחלה של אימא. אז לכל דבר יש לי ים של סיפורים לספר, וים של דברים להגיד, ואני לא, באמת לא יודעת ממה להתחיל.
בואי נתחיל מהסוף רגע, כי אני שמעתי שהיו כמה שעות מאז שחשבו שכבר איננה, ואז היא שוב חזרה. היה שם משהו כזה?
זה היה משהו שפשוט כאילו סימן את החיים ואת המוטו של החיים שלה. היה לה לב ענק, ענק, ענק של נתינה ואכפתיות מהשני, ולב חם ואוהב, כי זה היה אי, כי שם קבוע כשהייתי מרימה את הטלפון, כן שרה לנשמתי. אף פעם לא היה בכעס, תמיד היה בחמימות, גם אם הייתי בת 50. כן, שרה לנשמתי. וזה מה שקרה, שפשוט כל הגוף מת, ובעצם במוניטור שהיה מוצמד לכל השנים האחרונות, היה קו אפס. כבר היינו בטוחים שזה אחרי, והגיע מדה כדי לקבוע מוות, והוא אומר, אני מצטער, אבל יש לה דופק. הלב הגדול שלה עדיין פועם. בעורק הראשי עדיין היה ראו דופק, ותארי לעצמך שהיה צריך, כדי לראות שהלב הענק הזה, שאוהב ישראל ואוהב יהודים, ואוהב כל ילד וכל בן אדם באשר הוא, הלב הזה היה צריך אולטרסאונד, כדי לקבוע את המוות שלו. זה לא יאמן. הרופא שליווה אותנו בתקופה האחרונה, היה לו אולטרסאונד נייד, שבאולטרסאונד הנייד הזה, הוא פשוט בא וחיבר אותה לכל לכל הזמן הזה.
כן.
וממש ראו שהלב יורד ויורד ויורד ויורד, רק אחרי שהיה כל כך הרבה זמן, אז הלב פשוט, רק אז ראו שהלב נדם והבינו שהיא נפטרה.
פשוט
היה מדהים לראות.
וואו, 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 והיו לפעמים הקודמים סימנים שמשהו...
כן, ודאי, כבר כל התקופה האחרונה ידענו שזה לקראת הסוף, אבל תמיד כאילו היה לנו תקווה בלב, כי אמא שלי ניצחה את מלאך המוות, כל פעם היא הייתה כותבת לנו ניסיון כושל של מלאך המוות, פגישה נוספת עם מלאך המוות, כי הכל היה בליצנות והכל היה שמח, גם בזמן המחלה זה היה שמח, אף פעם לא היה פה עצב בבית.
אז בואי ניכנס לדמות שלה, איך היא עשתה את זה? כי כל מה שאת אומרת זה כל כך נכון.
אני כל מה טועה ואומרת איך היא עשתה את זה, אבל היא עשתה את זה, כי כשהיא עשו לה פתח קנה, וזה היה מאוד מהר אחרי שגילו את המחלה, זאת אומרת היא עוד הייתה בסיפריחתה, בעמדת מפתח מאוד מאוד רצינית, אז כשעשו לה את ה... את הפתח קנה, היא רצה להסביר לילדים שלי הקטנים והקצת יותר גדולים, מה זה פתח קנה, ומה עכשיו קורה לה. והיא לא רוצה שהם יפחדו, אז מה עושים? אז היא הוציאה את הקנולה, ואת האוויר שנכנס, יסתה להם על הפנים. וזה צחוקים, נכון? כי סבתא מונשמת. ואחר כך לוקחים בלונים, כף, פפה סטרילית, וכותבים על זה סבתא רפואה שלמה, והילדים מקשטים, והיא מכניסה את הקנולה, וזה מתנפח. ממש חגיגה, סבתא מונשמת, חגיגה. או יש כאלה צינוריות של הסקשן שכשהיא צריכה במקום להתקייח לבד, אז זה הסקשן עושה. אז לוקחים את הסקשן ומחברים אותו אחד לשני, אחד לשני, ומורה לי לעמוד בצד השני ולגלגל, שהילדות יקפצו בחבל. זה נורא מצחיק שסבתא חולה. אבל ככה היה, כי הכל היה שמח. גם שהיה התמודדויות, והתמודדויות קשות. כי זו מחלה נוראית.
נוראית.
ומחלה ארורה וקשה מאוד, אבל היא לא נתנה לעצמה ליפול הייאוש אף פעם. וזה כאילו אני אומרת, חייב להיות בן אדם שהכין את עצמו היטב לסיפור הזה. כי היא, לא ייתכן שבן אדם בן 60, פתאום ביום בהיר אחד, מחליט, זהו אני חזק כי השם ניסה אותי בניסיון. אני אוהב את השם כי השם... זה בטוח שהיא עשתה את זה כל החיים, ובאמת ככה היה.
יו, אני עכשיו חושבת על מה שאת מסבירה, זה ממש לראות את הדברים מהצד השני. זאת אומרת, וואו. רגע, תחזרי איתי שנייה לשנים של הפעילות, ומה הייתה ההגדרה המדויקת שלה? הייתה מפקחת חינוכית על גני הילדים?
הייתה מפקחת ראשית בגני בית יעקב.
כן.
זה היה אצל הרב גולדנופ. שהוא גם במקום הזה להזכיר את התודה רבה המיוחדת אליו, שהיה נאמן אליה ממש לאורך כל התקופה, כי אפילו אחרי הניתוח של הקנולה שעוד אמא שעתה בבית חולים, וזה היה באב, אז את פגישות הצוות עשו בבית חולים. וגם אחר כך, לאורך השנים, הם באו לכאן, והישיבו צוות כאן, ונתן לאמא את ההרגשה עד הדקה שהיא יכלה עוד לכתוב ולתקשר, שהיא בעניינים, והיא מחליטה, והיא עושה, והיא באמת שינתה. כי היכולת שלה והרצון שלה והאמביציה נתנו לה יכולת להתקדם.
אז, אז, אז אם, אם אני חוזרת, זה 14 שנה, נכון? שזה כן. הכל התחיל?
כן.
אז, אז אם אני חוזרת, את זוכרת את היום ש, שמה, איך זה התחיל? אני לא מרגישה טוב, או מה, איך, מה היו...
בעצם היא התחילה לשחוף את הרגל. היא התחילה לשחוף רגל, אבל לא חשבנו שזה משהו מיוחד, כי עלה היא תמיד סבלה מהוורידים. חשבנו, מתבגרת, ו, 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 ועבודה מרובה. אבל זה כך, אחר כך התחילה מאוד מאוד להשתעל.
כן.
אז אמרו לחץ, ומדי מעמיסה על עצמה, והייתה בערב חתונה של אחותי הקטנה, ומפה לשם, אבל זה לא, לא כל כך עבר, זה רק הלך והתעצם, והלכו לרופא משפחה, ועוד אחד, וזה לא שינה. אז כבר הלכו, הלכו קצת לרופא קצת יותר מומחה, והוא אמר שבגלל שיש לה אבן בכיס המרה, אז אולי עולים מיצים מכיס המרה, וזה גורם לשרפת להשתעל. Mm-hmm. והיא נותחה על אבנים בכיס מרה, שבדרך כלל הניתוח הזה הוא מהבוקר עד בלילה הולכים הביתה, ואצלה זה מאוד מאוד הסתבר. הייתה עם נקזים, הייתה בטיפול נמרץ, ובאמת לא כל כך הבינו מה קורה לה. את יודעת, גיששו באפלה, ולא ידעו מה באמת קורה לה. עד שבאחד הימים שיצא מטיפול נמרץ, וככה יצאתי איתה לטייל, אז היא פגשה את הרופא במחלקה, ליד ה... עמדה של הרופאים, היא אמרה לו, תשמע, אני לא משתלטת על הרוק. כאילו, היא הרגישה שמשהו לא טוב לה. אז הוא אמר לה, את יודעת, ככה בעיני יד כזה, את יודעת, את משתחררת מבית חולים, אני שולח אותך גם לבדיקה נוירולוגית, אני יכולה לעשות את זה בזמן השהייה שלך בבית חולים, תעשי את זה אחר כך. לא, ובאמת לא הסתדר, לא הסתדר, היא הלכה לבית מלון, הלכה לשיקום, וניסתה לעזור לעצמה מאוד. ובזמן הזה המשיכה לעבוד ולתקשר ולהפוך עולמות ועשתה הכל. אמא קנו לה ביחד. אתה מסתובבת לקיר, עושה סאקשן וחוזרת לעבודה. היא הייתה ענקית בקטע הזה שלא ליפול ולא להישבר אלא אנחנו פה, תרים את הראש מהמים ותיסע הלאה.
אני חייבת להקריא לנו קטע ש... כל הספר שלה, אני לא יודעת, זה ספר מוסר מול העיניים, אבל... תשמעי את הקטע הזה, אמא כותבת, גם אני אהבתי לומר, העיקר הבריאות. גם אני אהבתי לצטט את הוורט, זהו השיר עם קו של, את יודעת, ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. גם אני רצתי ממקום למקום, מאספה לישיבה, מטלפון לנייד, ועניתי בחיוך לכל התמאים, איך את מספיקה הכל? איך את חולשת על כל כך הרבה תחומים? ברוך השם, העיקר הבריאות. עכשיו, כשכל העולם התהפך עליי, שהגוף שעד כה היה כל כך מוכר וקרוב, החל לבגוד בי, להתרחק ממני. יד אחרת מנגנת בו מנגינות לא מוכרות, מזייפות, עולות בתמיהות קשות של מה קורה איתי. דאגות מציפות אותי ומטלטלות את נשמתי, מדידות את שנתי ומערפלות את חושיי, רק עכשיו אני יודעת כמה טוב להיות בריאים, כמה מבורכת השגרה, עכשיו אני יודעת בכל רמה חבריי ושסה גידיי להכיר בטובה על כל נשימה ונשימה, שום דבר אינו מובן מאליו, ברגע אחד אפשר להפסיק לנשום, להפסיק לעמוד, ליפול. וואי, שרי, את זוכרת שדיברו, שאמרו, זו מחלה ניוונית שרק הולכת?
בוודאי, בוודאי, אנחנו ידענו מראש, תראי, כשאנחנו באנו לרופא, סתם, זה עוד פרק שאפשר לדבר עליו, על מה לא להגיד, ומה לא לומר, בכלל, באנושיות של בין בני אדם, אבל זה פרק נפרד שצריך לדבר עליו.
חייבים.
הגענו אז לרופא, ואבא היה ככה, אבא שלי אדם רגיש באופן מיוחד, והוא התקשר, ידענו שזה המחלה, וידענו שקראנו, את יודעת, היינו בדוקטור גוגל את כל מה שאפשר מכל הנתונים וזה, וקראנו שתוחלת החיים עם בין שנתיים לחמש, ואלה הדברים שמתנבנים, יש כאלה שזה מתחיל ככה, יש כאלה מתחיל ככה, ולכל היה מאוד 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 מוסבר, וידענו לקראת מה אנחנו הולכים. אז הגענו לרופא, הפרופסור הגדול בהדסה, ואבא אמר שהוא התקשר אליו קודם, והוא יגיד לו, תשמע, תגיד לה, תעשה את זה מינורי, שזה לא יהיה בבת אחת. בקיצור, הגענו לשם, ואימא שלי החכמה מתחילה לשאול, אז מה יהיה קודם ומה יהיה אחר כך, אז החכם הזה אמר לה, ואני מדברת איתך על פרופסור ענק בהדסה, הוא אמר לה, אמרו לי לא להגיד לך.
אוי ואבוי לי. שזה יותר גרוע מגרוע.
שזה יותר גרוע מגרוע, כי אם כבר אמרו לה לא להגיד לי, אז היא הבינה שאנחנו מיואשים, ואנחנו עושים שיחות מקדימות, כי טיפשה היא לא הייתה, מבינה? אז יש את המקודנטה קטנה שאני יכולה לכתוב עליה, אבל פרק שלם, כי גם תגובות של אנשים אחר כך וזה, אבל זהו.
ואז בעצם מתחיל כל כמה זמן להיות מקום של הידרדרות.
כל יום קמנו למשהו חדש. זה התחיל מאוד מהר בנשימה, ועבר אל הבליעה, ועבר אל כל הגוף, וכל יום. ונשארו לה שתי אצבעות, וכל מה אני חייכה להשם, היא אמרה, אצבע אלוקים, אצבע אלוקים. תודה להשם שהשאיר לה את שתי האצבעות.
אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, צערי.
בסדר.
מיד חוזרות, אבל את יודעת, אני חייבת להגיד לך שאת מתארת את אמא, והיא מונחת לי כתמונה מול העיניים. אני זוכרת שבאתי להרצות, את היית שם באותו יום?
הייתי פעם אחת שהיית, כן.
זהו, אז הייתי עוד פעם, וסיפרתי לכם שסבא שלי, סבא מוריץ, סבל מאותה מחלה. אנשים כל כך, כן, סיפרתי לאמא, שגם התחיל לגרור את הרגל בהתחלה, וסופו של דבר הוא בעצם לא הצליח לנשום, אבל ההבנה הזאת של המוח שפועל כי אין בו מה שהתנוון מאותו סוג, וגוף שהולך ונהיה כלום, מה זה עשה אצל האנשים הגדולים האלה? טוב, יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים, אנחנו מדברים על אסתר קליין, זכר צדיקה, קדושה לברכה, אישה ענקית שהלכה לעולמה אחרי כל כך הרבה שנים של איסורים, אני מעיזה ומדביקה להם את המילה בשמחה.
כן, אפשר בהחלט איסורים באהבה.
ממש, ממש, אז כדלי בפרסומות, ואנחנו חוזרים לדבר עם שרי ישראלי, ביתה של... חזרנו. שלום שרי ישראלי.
שלום וברכה, שלום וברכה.
אנחנו מקדישים את השעה הזאת מעומק הלב לאימא, אסתר קליין.
תודה.
זה משהו שמהרגע שהיא נפטרה, שדעת, היה ברור שזה יקרה. כמו לכולנו, רק אצלה זה היה כל כך מוחשי.
לגמרי.
אבל למרות זאת, כאילו, היא קיבלה בשנים האחרונות מין אלמותית כזאת.
כן.
נכון?
את יודעת שבא פרמדיק בקביעת המוות, והוא הכיר את אמא מהרבה השפוזים, כי לצערנו הייתה הלוך חזור בית חולים וזה, והכיר אותה, אז שאלתי אותו, תגיד, נו, הגוף מת והלב פועם, נו, כמה זמן אתה עובד בזה? מה הסטטיסטיקה אומרת? אמר לי, אני מצטער להגיד לך, אמא שלך קיפלתי את כל ספרי הרפואה והעליתי למעלה. היא מחוץ לסטטיסטיקה. היא ענקית, היא לא נורמטיבית, וזה מה שקרה. אז כל החיים שלה היו באותו תהליך, זה היה אותו דבר.
אמרת קודם, היה... לפני הפרסומות אמרת, שאישה בת 60 היא לא נולדת חזקה בת 60.
נכון.
היא מכינה את עצמה בעצם...
חד משמעי, חד משמעי. היא עשתה לעצמה עבודה של הכנה, של אמונה, של שמחה, ובעיקר בעיקר מה שהיה המוטו המרכזי שלה, זה לראות טוב. לראות טוב בבני אדם, לראות טוב במשפחה שלה, לראות טוב בעצמה, וזו נקודה לא פחות חשובה, לראות את איפה אתה מונח, ולאן אתה יכול להגיע, רק לראות טוב על עצמה, לא לקטר ולא להיות מתוסכלת, אלא לראות טוב בעצמה, וזה באמת מה שהיה הנקודה המרכזית שלה.
כי את יודעת, אם תיארת קודם את הצינורות ואת הסקשן ואת הרוח ולקפוץ בחבל מהקשים שלה, אני חושבת שרק אדם שיודע שנייה לעזוב את עצמו ולהסתכל על השדה של האחרים ומה הם עכשיו יזכרו מזה, זאת גדלות נפש שאין להרבה אנשים.
כן, אבל זה מישהו שעשה עם עצמו עבודה. ואין מצב בעולם להגיע להיות בגיל 60 ולהגיד 3-4 ואני מאמינה באלוקים, אני רואה טוב באנשים ואני רוצה לשמח אותם. היא חיה ככה, כי ככה גדלנו, כי גם כשהייתי ילדה, והייתי מקבלת 70 בדקדוק, שאלת גלי את זה למורה, כי הייתי מקבלת 70 בדקדוק, אז הייתה אומרת, אוי, המורה שלך לא לימדה כמו שצריך. המבחן לא היה בדיוק על מה שלמדתם. היא לא נתנה לנו אף פעם להיות במצב כזה של מתבחין ומתנבח. לא, קרה, לא טוב היה, תרימי את הראש מהמים, ונקסט. כאילו אין, לא היה, כל החיים שלנו היה רק לראות טוב, ולעשות טוב, ולהתקדם לטוב. והיא הפעילה אותנו בדרכים כל כך טובות ושמחות, שגם אם היו נפילות, אבל את כל כך שווה, ואת כל כך טובה, בסדר, אז הייתה נפילה, ותתקדמי. וזה גם מי שהיא שידרה לעצמה.
אז זה, 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 מה לדעתך עבר לה במחשבות כל השנים האחרונות? כי היא הבינה מה קורה.
היא עוד דרך, ועוד דרך הבינה. היא כתבה לאורך השנים, גם בזמן המחלה שלה, כל מיני מכתבים לאבא, של אבא כמובן לא כל כך ראיתי, אבל את שלי ואת של אחיותיי, והיא מסבירה שם בצורה מאוד מאוד ברורה, אין לי את המכתבים עליי בשביל להקריא לך אותם, אבל היא מסבירה לנו ולה,
כן.
שנבין ביחד, שהכל עושה אבא רחמן, ואנחנו לא יותר רחמנים ממנו, ואנחנו מבינים שכרגע הסיטואציה שבה אני נמצאת, אז בואו נחייך, כי אבא טוב עושה את זה. אנחנו לא יודעים מה לפני, והיא תמיד ציטטה. אנחנו לא יודעים מה היה לפנינו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרינו, כי אנחנו בעצם באמצע סרט, ככה היא תמיד אמרה. אנחנו באמצע סרט, ואנחנו חייבים להבין שמה שקורה לנו עכשיו, זה אבא רחמן עשה את זה. וככה היא חיה. ככה היא חיה. גם בתקופות קשות, וגם במאבקים עם מלאך המוות, היא חיה שהיא מתקדמת. היא רואה שאבא רחמן עשה את זה, היא מרימה עיניים למעלה וממשיכה לחייך.
היא בכתה לפעמים?
אני לא ראיתי.
אני
לא ראיתי.
מתמיינת אותי.
והייתי המון פה.
המון.
וגם אבא שהוא בעל מאוד 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 תומך וזה, הוא אמר לי לפני 3 שבועות, שרה לתאמיני לי, פעם אחת, היא לא שאלה למה, פעם אחת היא לא נהנחה, פעם אחת היא לא ביקשה דיבור או משהו, כלום, שום דבר.
איך היא הייתה מדברת עם העיניים?
זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי, כאילו יש שתי עיניים בפנים.
אני רוצה רק לתת לך דוגמה.
כן.
אני ילדתי, כל הילדות היא הייתה איתי. יש לי בלי עין הרע משפחה גדולה, וכל הלידות היא הייתה איתי, שלא ויתרתי על זה, כי הייתה באמת אמא תומכת ואוהבת, אחר כך היא באה הביתה, וקנתה והניקה, והייתה אמא מדהימה, מלאה טוב ומלאת נתינה. בלידה ה-13 שלי, היא כבר לא יכלה להגיע, כי היא כבר הייתה חולה. אז היא לא נפלה לייאוש, היא הייתה מאוד עצובה מזה, מאוד היה אכפת לה, איך שרה לתשתדר, ומה יהיה עם הילדים, וכמה שניסיתי לשדר לאמא, הכל בסדר, ונתמודד, ועוברות את זה ביחד, ואת תמיד אומרת לי ככה, והייתה בטלפון כל הזמן, כשהייתי בחדר לידה, ושמע את כל התהליך, ומה התקבל, ובזמן שהייתי בחדר לידה, וכבר לא יכלו לדבר איתה, אז היא כתבה מכתב, היא שלחה לנו אותו במייל, והיא כתבה מכתב שכאילו נותן חשיבה מעניינת, על היא כתבה, ככה מתחיל המכתב, אני זוכרת אותו פשוט בעל פה, נשומה לשלי, נא להקריא לנכדתי החדשה. היא כאילו כותבת מכתב לתינוקת, והיא אומרת לה, את כעת מבולבלת, ואת באה לעולם חדש, ועולם שלא היית רגילה אליו, אבל אני רוצה לרקח לך את מה שקורה, את באת לעולם שכולו טוב, והכל שמח פה, ואז היא כאילו מספרת לה לאיזה משפחה, לאיזה אימא היא נכנסה, מי האחים והאחיות שלה, שסבתא כבר כל כך מחכה לה, ויש לך סבתא אוהבת בירושלים.
ילד 13, כן?
כן, והיא כאילו, ואל תפחדי, היה לי, חיכה לי חולצה חדשה ובגדים חדשים לתינוקת לשחרר אותה, ועוד 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 לכל בני המשפחה האחרים, וזה כמובן אבא שלי הכל קנה ונתנה כאילו רגיל. אבל היא מצאה לנכון לכתוב לה מכתב, כי ככה היא פיצתה גם את עצמה בזה שהיא לא באה, וגם היא עשתה משהו ייחודי שלא לא רגיל ושגרתי לעשות את זה. בסוף היא כותבת לה, נחתתי המתוקה, יש לי בקשה אישית אלייך. אל תביישי את הפירמה. זה כאילו עוצמות שגם ממיטת חוליה היא נתנה לנו את הכוח הזה ואת את האמביציה הזאת להתקדם ולהתקדם ולא לא ליפול לייאוש. היא יכלה ליפול ולהיות מאוד עצובה ולבכות, כי כל הפעמים היא תמכה בי מאוד מאוד, והיא ידעה שהיא מקום מרכזי שם ושהיא חסרה שם, והיא הייתה צריכה להרגיש את החסר הזה, וזה לא קרה. היא בחרה להיות אחרת.
יואו, התינוקת הזאת בת כמה היא היום?
בת 12.
יואו, צריך להקריא לה את זה בבת מצווה לדעתי. או שכבר
הייתה.
נכון?
ברור.
חובה, חובה. תת, אני מנסה לחשוב עלייך כילדה שלה בשנים שהייתם יותר, יותר קטנים.
כן.
שאף ילד לא יודע מה יהיה. מה יהיה עם אמא, מה יהיה. וכאילו אני מדמיינת אתכם משפחה רגילה, אמא הולכת לעבודה, אבא אברך, לא יודע, רם בישיבה, ופתאום כאילו אף אחד לא מודיע לאף אחד שכל זה הולך להתהפך הפוך לגמרי.
נכון, אבל אני שוב חוזרת ואומרת, אם אין הכנה מוקדמת, אז יש אנשים שחולים במחלה הזאת והם סגורים בבית. והם מחכים פשוט למלאך המוות, אנא תיקח אותי. וגם אנשים חרדים.
נכון, נכון.
והרבה.
נכון.
שהם ישמור, זה מחלה מאוד מאוד קשה.
אני חייבת להקריא לך עוד קטע. אני חייבת, אני פשוט צמודה לזה פה. אכפת לך שאני מקריאה לך?
בשמחה.
היא כותבת כאן ככה, היא מדברת על השנים שהייתם קטנים כנראה. ראו כאן מעגלים של משפחה מאוחדת. את מכירה את הספר בעל פה, שרי, או לא?
כן, ברור.
קשורה באבותות של אהבה, שמוכנים לתת את כל אשר להם, לצאת מגדרם, לתת את נשמתם למען אמא, למעני. זה משהו שאני חייבת לשאול אותך תכף בסוגריים, כאילו איך היא התייחסה לכל, איך שטיפלו בה, שפתאום היא מקבלת ולא הנותנת. אז חכי שנייה. בואי נצא רגע להפסקת פרסומות. ונחזור לדבר על אמא, אסתר קליין, זכר צדיקה וקדושה לברכה. חזרנו, שר ישראלי, ביתה של אסתר קליין, המפקחת, החינוכית, אנחנו מקדישים את התוכנית הזו, לעילוי נשמתה של האישה הענקית הזאת, שסבלה מהמחלה הניוונית הנוראית הזאת, השכל נשאר כל כך צלול, והגוף הלך ונגמר, הלך ונגמר. אני רוצה להקריא משהו מתוך ספרה, ואתה סתר לי. בלילה לא הצלחתי להירדם מעוצמת השמחה, מגלי האהבה שעוד גדשו את ליבי, מזרמי החשמל הרותחים שעוד חשתי על בשרי. ללא ספק אני מלחשת לעצמי, זכיתי. חנן אותי אלוקים בילדים בעלי עוצמות בלתי רגילות. כולם ישנים בבית, חושך. אני שומעת רק את טקטוק השעון. תחשבי כמה לבד היה לה עם עצמה לחשוב כאילו.
ברור.
הזמן מפליק קדימה ואני נודדת 40 שנה אחורה. אם צעירה למשפחה, כעוני בוחנו. מבורכת בלי עין הרע, כמו בסרט עוברות מולי השנים שבהם גידלתי את ילדיי בצפיפות משמחת. אני נזכרת איך ישבו סביב השולחן שעות רבות אחר הצהריים, מבלים ביחד, מציירים וצובעים, בונים ומפרקים, מרכיבים פאזלים, בונים בית כנסת עם ספסלים, סטנדרים, עמוד וארון קודש, מפנטזים, הצגות וסיפורים, כך שעות רבות ומרתקות. למרות היותי אישה עובדת, מעולם לא הייתי אשת קריירה. את הסיפוק שלי מעולם לא חיפשתי בעבודה, רק בתוך הבית פנימה. וואי, שרי, דברי אליי.
כן, אני שוב, אני חיה בתוך הסרט הזה, וזה לא נראה לי תמוע, אבל בדיוק דיברנו, כשישבנו כאן שאיבה, אז נזכרנו בדברים של, את מספרת את זה, זה נשמע לא שגרתי, לא שגרתי. כי למשל תחפושת. קודם כל אחים שלי לכולם היה, אמא שלי הייתה מאוד מאוד עסוקה. בוא נתחיל מזה. מאוד עסוקה.
מאז גיל צעיר?
מגיל מאוד צעיר. כן. תמיד היה לה עוד דברים. היא לימדה בסמינרים תורת הגן, והיא הרחתה פה ופיקחה שם, ושלחו אותה לזה ושלחו אותה לארצות של זה. מהרגע שאני ילדה, אמא שלי טמפרמנטית. אבל גם כשהייתה בגן, אז כשהייתי ילדה קטנה בתשע ועשר אחי, כשהיה בן עשר, הלכנו, היא עשתה בקישוט בגן ברכי נפשי, והיא קישתה, היא נתנה למישהי לצייר, היא כתבה את האותיות, נתנה למישהי לצייר כל מיני הקודנטות מברכי נפשי, והיא נסעה איתנו ביחד, כי הכל חוויה, נסעה איתנו ביחד לבית חרוש של כפתורים באנשהו בתל אביב, והבאנו את כפתורים בכל גווני הקשת. ופשוט אחר הצהריים היינו עושים, יורדים לגן, ספרי לי היום גננת שיורדת אחרי צהריים לגן עם הילדים שלה. ירדנו לגן והדבקנו כפתורים, אם זה היה נחלים, אז זה היה בגווני הכחול והתחלת, אם זה היה עצים, אז כל מיני גווני הירוק. זה היה קישוט קיר ענק מכפתורים. אז גם הרוויחה שהגן התקשט, והוא מיוחד ייחודי, סליחה, וגם הילדים היו בתוך העניין. הילדים היו שותפים לכל דבר, כי גם כשאחי התחפש לכהן גדול, כי אנחנו משפחה של כהנים, והיא אמרה, תמיד היא יקרא אותם בממלכת הכהנים שלי.
כן.
כי תמיד זה היה תחת הכותרת, ממלכת הכהנים, שכשבאה בדודה שלנו לנחם, אז היא אומרת שכשהיא הייתה ילדה, היא כל מיני חשבה לעצמה. במשפחת קליין יש חמש בנים, וכל הזמן אסתר אומרת, חמישה כהנים גדולים. חמישה כהנים גדולים. אז היא מתפלה, רגע, אבל מי בסוף יהיה כהן גדול? צריך רק אחד. מבינה, מרוב שאימא שלי העצימה, וזהו, אז הנה דוגמה, שלמשל כשאחי היה צריך להתחפש לכהן גדול, וזה היה שנים רבות, כי קראו לו, אחד האחים שהם קוראים לו אהרון, ואהרון הכהן שלי, זה היה סמל ודוגמה. אז ישבו עם אבא שלי, ואימא שלי, בדיוק עם הספר של מלאכת המשכן, וראו בדיוק איזה חוטים היו באפוד. לא קנו בממלכת השקל, לא קנו את זה בשום מקום לתחפושות. היא בעצמה רקמה את התחפושת. אחר כך שהגיעה האבנים, אז ישבנו עם המדרש ועם אבא, וראינו קטנים, קטנים, וראינו שהישווה היה בצבע הזה, והתרשיש היה בשלושה צבעים, אז ניסינו, היא הלכה לכל מיני חנויות בגאולה לחפש את האבן המסוימת הזאת, ואנחנו איתה ביחד.
היא חיה דרככם.
היא חייתה אותנו. היא חייתה אותנו. היא לא נתנה לנו אף פעם, כאילו, לא היה לי, אני לא זוכרת את עצמי, יורדת למטה לרכב על אופניים. לא זוכרת. כי כל זמן היה בבית חדוות עשייה, חדוות יצירה. היה לנו זמן פנוי, שאחד כאילו, סתם. ואם לא, היא נתנה לאחרים. אז אני ישנתי בפה, אם היה צריך חסד לפה, ונשלחתי לכאן להביא, לעזור לאיזושהי יולדת, והיה לנו שכנים עם תאומים. אל תשבי סתם. אין לך מה לעשות. בואי, הזאת של התאומים לא ישנה כל הלילה. תרדי איתי עם הילדים שעה ותחזרי. היא נתנה אותנו, אבל זה לא היה, את יודעת, הכריחה אותי, לכי תעשי חסד. היא עשתה לי מזה כזה כיף.
כן.
ואיזה כיף לך, את תתעלי עם תאומות, והן תהיינה כאלה חמודות, ויהיה לך כזה כיף. ועל הדרך, עוד כל פציעה שתחי עם העגלה, זה יהיה לך מצווה.
את לוקחת את זה גם לילדים שלך?
אני מנסה.
אז רגע, חכי. בואי נצא שוב להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור לסכם.
שלח לי כוח, אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותח, כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט, הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר, להתחיל מההתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל הכוח, גם אם אין בי אוויר. שלח לי כוח, אל תיתן לי לשכוח את האור שנדלק, בשולב של כל כאב. תן תקווה קטנה,
תן תקווה קטנה,
קצה של אמונה,
של אמונה.
רק אל תשבור, אל תשבור לי את הלב. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח. בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר, להתחיל מההתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל הכוח. גם אם אין בי אוויר, אם אתה שומע, זה עוד לא מאוחר. שלח לי כוח, כי זה כל מה שנשאר. תן לי רק לרחוש לך תפילה ולבקש שתבוא אליי, אני כבר מתרגש. שלח לי כוח,
שלח לי כוח,
שלח לי כוח,
שלח לי כוח.
יש לי כוח, עזרת לי לסלוח. בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר, להתחיל מההתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל הכוח. גם אם אין בי אוויר, לנשום עם כל הכוח. גם אם אין בי אוויר.
אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה שעה שנייה. אנחנו ממשיכים להתעסק היום עם אבל, עם חורבן, עם המקומות הפחות נעימים לכל אחד מאיתנו וכל כך חלק מהחיים. אנחנו ממשיכים לדבר עם שרי ישראלי, ביתה של אסתר קליין, המפקחת החינוכית, זו שדור שלם גדל על הכוחות והפעלתנות שלה, ודור שלם מלווה, ליווה עד לפני שבוע וקצת את המחלה הזאת, ALS, את הניוון האיטי, שאוי, גם אצלה היה אחר, היה גדול, היה רוחני. שרי, אם אני מנסה לקחת, ובאמת, לעילוי נשמתה עכשיו, איזה מוזר זה להגיד את זה, אבל...
קשה מאוד,
אבל לחשוב רגע...
כי הייתה בן אדם חי.
ממש, ברמות הכי חולות הייתה הכי חיה.
כן, לא היה לה גוף, אבל היה לה עיניים עם טון אהבה, וטון של חיות ונתינה.
קצת בפתיח של התוכנית, אז אמרתי משהו עליה, שמבחינתי זה אפילו לראות את הבן אדם שקוף פנימה, כי אני לא זוכרת באיזו פעם זה הייתה שבאתי אליה, אבל היא אמרה לי משהו, היא אמרה לי מילה אחת, והיא אמרה אותה עם השפתיים ועם העיניים, והיא כתבה לי את המילה הזאת, היו לה ביד כאלה דפים.
כן.
והיא כתבה לי את המילה, אני אומרת לך עכשיו, היא כבר לא פה, שהכי רציתי לשמוע. כאילו, היא נתנה את המחמאה, שנגיד את אומרת מה את הכי רוצה שיגידו לך, אז היא אמרה את זה. אני לא אומרת את זה כי זה מביך אותי עכשיו, אוקיי? אבל זאת הייתה אסתר קליין, לראות באחר בדיוק מה שהוא צריך, ולשמח את עצמה שהיא מספקת לו את זה עכשיו.
אבל כאילו, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. כי היא, מרוב שהיא רצתה להיות שם,
כן.
הקדוש ברוך הוא נתן לה את המילים הנכונות לאנשים. הייתה כאן לנחם, בדות, את יודעת מי זאת?
בטח, בדות, בטח.
המהממת, והיא הייתה אצל אמא גם כמה פעמים. היא באה בשבעה וסיפרה לנו שכשהיא הייתה פה בפעם הראשונה, אז היא אומרת לנו, אתם יודעות, יש מילים שכותבים אותם, אז כאילו מצטלם, ועם המילים האלה אתה הולך מצולם לך בעיניים.
כן.
יותר מדיבור, לפעמים הכתוב מצטלם כאיזשהו שק, כמו שקופית כזאת שמלווה אותך.
נכון.
ואחרי שגמרתי את ההרצאה, היא אמרה לי, את פצצה. והיא אומרת לי, תקשיבי, זה מלווה אותי. אני מרגישה שאני פצצה. עכשיו, בואי, זה בגלל שאני אומרת, היא רצתה להיות שם. היא רצתה לפרגן השני. היא רצתה לתת לשני, אז שם היא הייתה.
את רואה, את רק מחזקת אותי, שרי, של, היא לא אמרה לי את אותה מילה. היא אמרה לי משהו אחר, ואני אומרת לך שזה פשוט הדבר שהכי רציתי לשמוע. אז אני שנייה מסכמת אותנו כאן, כי אמאות שומעות אותנו, וילדות שומעות אותנו, ואולי גם אבות. הילדים שלנו צריכים את המילים הטובות האלה, נכון? כולנו ילדים של החיים.
לגמרי.
ואני שומעת דרכך ודרך הספר, איך שהיא תמיד החמיאה. ותמיד נתנה, גם אם זה 65 או 75, או גם אם מורה הרגיזה, או קראתי בספר ילד שלא התקבל לישיבה, היא אמרה לו, הישיבה הזאת לא מגיע לה שיהיה לה אותך.
הפסידה אותך.
הפסידה אותך. הוא הוריד את השידוך, לא מגיע לו, ואיך היא אמרה לכם, אתם, אם הייתי מסיימת עם זה שלא רצה אותי, אבא לא היה פה עכשיו. אז להיות תמיד לטובת הילדים שלנו, אפשר להגיד את זה?
לגמרי.
נכון?
לגמרי. כי אמא כל הזמן אמרה לי, אני לא מכירה את צירוף המילים, שהייתה בריאה עוד, ובצעירותי. אף פעם היא לא אמרה לה, היא אמרה לי, אני לא מכירה את המושג ביקורת בונה. הצירוף הזה אצלי לא קיים. יש ביקורת, והיא ביקורת לעצמה. ביקורת בונה אני לא מכירה. אני מכירה מילה טובה שמרוממת. אני חייבת להדגיש ולהגיד לך, תקשיבי, שהיה לנו 10 שנות נשואים,
כן.
היא כתבה לנו בכתב, הכל היה מלא אהבה, מלא מחמאה, מלא נתינה. אבל היא כתבה, אני עוברים לפניי שבטי השבט המופלא שלכם. היא התחילה לפרט את שמות הילדים שלי, היא עושה לזה ושושי ככה וכל הילדים, כל אחד לפי שמו, היא כתבה עליו מחמאה שהיא חושבת שהוא שם.
כן.
ותאמיני לי, היום הם בני 30 והם שם. הם בדיוק במחמאות שאמא כתבה. כי אם השדרה, אתה כזה וכזה וכזה, ולשם אתה תגיע, ושם הוא הגיע.
ולשם
היא. זה מדהים, זה מדהים. היא כיוונה, היא כאילו, תראי מה עושה לילד שלנו, מחמאה, כי אומרים עליך שאתה אינטליגנט, ואתה מבין בכל דבר, כותבים לי את זה. תראי, סבתא כותבת, אז אני חייב להיות אינטליגנט. אז הוא קרא, והוא השאיר את הידע שלו, ועצים ועצים ועצים, כי אני אינטליגנט.
מבינה? ומה אומרים לילד שהוא?
נכון. נכון, וכשהיא אמרה לילדה שלי שהיא זורמת וחברותית ושמחה, אז היא נהייתה זורמת וחברותית ושמחה.
איך התבניות בונות אותנו, אה?
פשוט לא להאמין.
וואו.
ואם מישהי יגיד שאני חנך, ומשם תבוא, אחרי החינוך אני חמם, ואני אתן תשומת לב ואהבה, אני מרשה לעצמי לחלוק על האמרה הזאת. אין, אני לא אומרת, צריך להיות חינוך גם קשים וגם כללים וגם זה, אבל עם טון של אהבה וחום, טון.
ממש ככה.
וזה מביא רק מצעיד קדימה.
שזה יהיה מה שמעבר לכל הדברים, מה שאמא השאירה בעולם, והלוואי שכל אחד יקבל את הילדים שלו היום בצהריים, וייתן להם את מה שהכי הכי נכון ומדויק מחמיא בשבילם.
וגם לראות בילדים שלנו, גם נכון, יש לכל ילד את החיסרון, אז זה חלש בלימודים, וזה חלש חברתית, וזה חלש בקשרי האנושות שלו, אבל תראי את הטוב שבו, תראי את הטוב שבו, זה כלל שצריך לאמץ אותו, כי כל הזמן היה משודר לי בבית, בקטנותי וצעירותי, וגם כשהייתי מבוגרת ובאתי פה הביתה. את שווה, כל הזמן היה משודר פה בבית.
את יודעת כמה נשים אני פוגשת שמרגישות לא שוות?
נכון.
זה לא, כמו שאת אומרת, הכוח של אמא לא התחיל בגיל 60, אז זה לא שווה, לא התחיל גם בגיל 40 או 70.
ממש לא. היא תמיד, את יודעת, כשניגנתי, התחלתי לנגן. כן, את יודעת, את עושה את הצרצורים בנגינה. אז היא תמיד אמרה, אבא, בוא תראה. תשמע איך שרה למנגנת, זה היה נשמע כאילו בטהובן. אבל שם הייתי, הייתי בטהובן, כי אני חייבת להגשים לה את הציפייה הזאת. כי כל כך הרבה אהבה נותנת לי דרך זה, אז אני רוצה להיות שם בשבילה.
בדיוק ההפך מביקורת
ומלדחוף
ילד לפינה
רגשית. ואני אומרת לך את האמת בגילוי לב, שישבתי בקונצרט הראשון שניגנתי, ידעתי שסבתא שלי בא ואימא שלי בא, והם חכות לשמוע את המנגינה, בואי, קונצרט ראשון אחרי שנה של לימודים, לא בטוחה שהוצאתי את היצירה הכי מושלמת, אוקיי? אבל השקעתי ורציתי לנגן שם ולהיות טובה ולא להתבלבל, כי אימא שלי שמה.
והיא מצפה ממני.
כן.
ובינינו, גם אם היית עושה טוב, אם הייתה מאושרת.
לגמרי, ברור.
שרי, אני מה זה מודה לך שדיברנו על אימא, אסתר קליין.
שיהיו
הדברים לעילוי נשמתה, ושכל אחד ייקח באימהות שלה, וביחס שלה לילדים, ובכלל לבני האדם, האישה הענקית הזאת, שתמיד אור היה מואר סביבה, וכמה עוד אפשר לדבר על האישה הזאת, אין סוף, ועוד נעשה את זה בעזרת השם.
בעזרת השם.
תודה רבה, תודה רבה, שרי ישראלי, ביתה של אסתר קליין, זכרונה לברכה, תודה, להתראות.
כל טוב.
ביי ביי, שלום.
מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצר אור וחושך, עושה שלום ומלחמה, מי יושב על כיסא דין, מי יתכסה ברחמים, מוחל וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא ליבי, אל מי אני, מי תגעגע כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי חבק אותי ואבטיח שאני לא אקנע בסוף. מי היה הווה ויהיה, מי ממית ומחיה, פותח ידיים, מצמיח כנפיים, ומי ירפא ליבי, אל מי אני, מי תגעגע כמו ים שלא חוף, רק תגיד לי שאני לא אקנע שאני לא אקנע בסוף.
אחד מהעמודים של הספר של אסתר קליין, וואי, הופיע קטע שאני חייבת להקריא אותו. כי הוא התכתב לי עם טור שכתבתי לפני שבועיים, והרגשתי שאם האישה הצדיקה הזאת דיברה את זה, אפשר ועוד אפשר לדבר את זה גם היום. ובאחד מהעמודים שלה, ואתה סתר לי, כותבת אסתר קליין עליה שלום, בעיניים הבוחנות אני כופרת במושג ביקורת בונה, כותבת אסתר קליין. אני מאמינה גדולה בביקורת הורסת. מחמאות רבות, מילים מרימות, מאפשרות, נותנות סיכוי וכוח, ממנפות, מעלות ומעצימות. קיבלת 65 בחשבון? מה זה חשבון ליד האישיות שלך? יש עוד חברה בכיתה שהיא טובת לב כמוך, רגישה כמוך, מכבדת הורים כמוך? אין, 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 בכל העולם ילדה כמוך. לא התקבלת לישיבה? אין לישיבה הזו זכות להחזיק תלמיד חכם כמוך. אנחנו נמצא ישיבה הרבה יותר טובה לבחור מוצלח כמוך. חברה אליבה אותך, היא בוודאי מקנה באישיות המיוחדת שלך, במידות הטובות שלך. התחברי איתה, התחברי איתה. זה מה שהיא מחפשת. הבחור שנפגשת איתו ענה תשובה שלילית. אין לו זכות לקבל יהלום כמוך. שלושה סימני קריאה. את עוד תודי להשם שהוא ענה תשובה שלילית. אם אני הייתי מתחתנת עם הבחור שנפגשתי איתו והוא לא רצה אותי, אוי ואבוי היה לי. הרי לא היה לי את אבא. ככה, רק ככה. אני לא מצליחה להיזכר במילים מן הסוג ההפוך. זה לא היה קיים בלקסיקון של הבית שלנו, כותבת אסתר קליין. אנשים איימו עליי שאגדל ילדים בעלי גאווה, ומה יעשה שהגאווה היא דווקא נחלתם של ילדים שאינם מקבלים את העוצמות בבית ונאבקים להשיגן במקומות אחרים. אני עדיין לא מצליחה להירדם מהתרגשות. שוב ושוב צפים בי המראות של ילדיי הרוקדים סביבי ומשדרים לי ים של עוצמה. אני מחייכת, כותבת אסתר קליין, את מה שכתבתי ביתד נאמן לפני שבועיים, ואסתר קליין, שכבר לא כאן, כל כך חזקה אותי. זוהי קריאה נרגשת לכל מי שניסה בילדות להוריד לנו את הביטחון העצמי. הצלחתם. הייתם כל כך מדויקים. הערותיכן והביקורת הבונה שהתחתם בנו נפלו על נשמות תוארות שהיו בדיוק באמצע מסע של גדילה. כל מה שאמרתם לקחנו ללב. הצלחתם, כי את כל מה שאמרתם בצורה ממש בונה אמרתם מול ילדות שלמדו באופן סימולטני באותה תקופה שעולם המבוגרים הוא עולם של אנשים גדולים ורציניים. ממילא הכנסתם אותנו לקונפליקט פנימי, כי גדולים ורציניים בטוח שמה שהם אומרים הוא נכון, גם אם אלה מילות אלבון ושל תראי מעשית, ככה לא מנקים, ככה לא שוברים צנצנת, ככה לא נכשלים במבחן ועושים בושות לפני כולם. ואנחנו, הילדים, רק ביקשנו להיות טובים. ככה זה ילדים יהודים, ילדים טובים. למה אני כותבת את המילים האלה עכשיו? אני תמיד כותבת על מה שבאמת מציק לי או מבין לי. בסוף הטור אני כותבת שהטור הזה סיים בתוכי תקופה כזו שנמשכה ילדות שלמה. זה לא משנה בני כמה אנחנו, לרגשות ואלבונות אין גיל. כמו שאין מוקדם או מאוחר בתורה, אין מוקדם או מאוחר ברגשות. הם מסתובבים בתוכנו מימי מעון יוחי ברחוב השחל בירושלים ועד זקנה. השיחה גרמה לי שוב להרגיש כמה זה לגיטימי להרגיש, כמו שתמיד ידעתי. היא גרמה לי לנקות באלכוהול פצע, שעשתה לי אישה אחרת, פעם, בטח היא כבר שנים לא חיה, היא גם אז היא כבר הייתה כבויה. אישה ששאלה אותי פעם בצעקה בפינה, מה את כזאת רגישה? אבל לא בכל הזה, אלא ברם יותר, במעליב יותר. וקברה לי באותו רגע את הלגיטימציה למה שידעתי שצריך, אבל לא התאים לה. היא הייתה כזו אישה מתוסכלת עם עצמה, מסכנה. זוהי קריאה נרגשת לכל מי שניסה להוריד לנו בילדות את ביטחון האמונה הפשוטה. הצלחתם. אבל 45 שנים עברו, ואנחנו מחזירים אותו את, את, פיסה אחר פיסה לעצמנו. הבעת רגשות, זהו מוצר צריכה בסיסי, ואנחנו הבנות, מי יותר ומי פחות, צריכות להשתמש בו. אנחנו עצם מעצמיו, צלע מצלעותיו, חז"ל ידעו כי הגיון ליבנו מונח לפניו. תודה אסתר קליין, עליה שלום, תודה עלייך, תודה על שנים של חינוך, כשהיית עוד פעילה וקולך נשמע, תודה על השנים האלה, שבהם בשקט שלך חינכת, המשכת לחנך את כולנו. אז אם אנחנו בימים כאלה של חורבן, ואנחנו נפרדנו מאישה שהיא כל כולה מחנכת, אז ימים כאלה שאני תמיד מתקשרת לאישה אחת שנכנסה לי ללב ושואלת אותה מה שלומה, בימים האלה שבו היא איבדה את היקר לה מכל, ואני מקריאה טור מתוך הספר שלי, ממש מתוך עמוד 208 שקשור לאישה הזאת, אתם תבינו הכל. ואני פונה, תסלחו לי בחורים יקרים, אבל אני פונה אליכם, בחורי ישיבה יקרים. והטור נקרא, אם קר לו. אני מרגישה שזה בסדר גם להגיד לכם לפעמים משהו, מחנך כזה. אם אתם באים לאכול פה אצלנו, אצל משפחת ברזל סעודות בליל שבת, ומחמיאים לי על הפסטו, אם אתם משחזרים לי תורים כשאני פוגשת אתכם בחתונות, ויודעים יותר טוב ממני מה היה כתוב לפני מה, אז אפשר גם להעיר לכם משהו לפעמים. באלף, באלף. איך אני מנסה להיות עדינה עכשיו? אני פשוט רוצה לחדור ללב שלכם. ויש לכם, בחורי ישיבה, לב ענק. כי זה מין דור כזה שצריך לדעת איך לפנות אליכם, כדי שתקשיבו. צריך מצד אחד לנהוג איתכם ברכות, ומצד שני להגיד באסרטיביות מה שאנחנו חושבות, אמאות. ואני הכי לא רוצה להיות תחת הטייטל של אמא חפרנית, רק לא זה. בנים, אתם עדיין כאן? אני רוצה לספר לכם משהו. באחת הסדנאות לאמאות דיברתי על חורבן. זו הייתה תקופה מתאימה לנושא, בדיוק כמו עכשיו. דיברנו על כאב, על עצב, דיברנו על שיתוף, דיברנו על בכי. אמרתי שאני חושבת שצריך לתת מקום גם לרגשות כאובים שלנו, אלה שתמיד מטטים או מנסים להסתיר, שאפשר לדבר בבית גם על עצב, על פחדים, על חולשות, ושלא תמיד צריך להסתיר את העובדה שגם לנו קשה, אמאות. כי בעצם, מעבר למצוות, נימוס ואיך לא לדבר עם אנשים זרים ברחוב, תפקידנו ללמד את ילדינו חינוך רגשי. תפקידנו לתת להם פלטה שלמה של צבעים, של רגשות, של מה שהלב יכול בתוכו לזהות, ואיך קוראים לזה כשמרגישים פתאום ככה, מאוכזבים, דחויים, לא שווים. התפתח שם בסדנה דיון סביב כמה ובאיזה גיל. התפתח דיון סביב איך אנחנו מנסות, בטח בתור יידיש הממס, להגן עליכם ילדינו מכל רע, להסתיר מכם מידע, ואיך תמיד אנחנו מנסות להראות שאצל אמא הכל טוטים, גם כשזה לא תמיד ככה. שחת הרימה את ידה וביקשה לשתף את הקהל בחורבן פרטי שלה, בכאב שלה. משהו בשיח באולם אפשר לה כנראה לפתוח. היא הצביעה, נעמדה ואמרה, אני רוצה לספר לכם על חורבן הבית הפרטי שלי. היא התחילה ודמעה חמה של כאב והחליקה על לחייה. לפני 7 שנים בחופשה, והיא תיארה בדיוק איפה הייתה החופשה, וכמה ילתה ובאיזה יישוב, ואיפה הייתה הצרכניה ליד הצימר, ובאיזו שעה בבית הכנסת ביישוב הייתה תפילה. וכאילו מילאה את החלל בפרטים בלתי נחוצים. איבדתי את הילד הקטן שלי. כולנו נדרכנו. תכף יהיה היורצה את השביעי שלו. האולם השתתק. היא דיברה ודיברה. בחור צעיר שרק קיבל רישיון נהיגה, נהג בחוסר זהירות ופגע בצדיק שלי. אני יודעת שהכל משמיים, אני יודעת שזכיתי להיות אמא שלו רק למשך השנים המעטות האלה. אני יודעת שהכל מאיתו מדויק, גם עם ההבנה הזו התמודדתי. הבחור שנהג ברכב, נהג ברשלנות, בחוסר זהירות. ואני יודעת שאם הבן שלי לא זכה להיות ילד במכינה, כי הוא נפטר בחופשה שלפני, אני רוצה דרכו למנוע צער גדול וחורבן בתים אחרים. היא דיברה ודיברה, וכולנו בכינו. כן, היא המשיכה. הייתה שבעה וכולם הגיעו, ושוב הלכנו לבקר את הקבר הקטן שלו, והחיים לכאורה עברו הלאה עם הזמן. ויש לנו עוד ילדים, ואני הולכת לעבודה, ואפילו לפעמים מחייכת. וכן, הייתי אצל המטפלת הזאת, ואצל היועצת ההיא, אבל הבית שלי נחרב, וקשה לי, ואין שעה שעוברת, ואני לא חושבת עליו. מתוק שלי, אם קר לו, אם חם לו. ואם הוא רואה אותנו ואת הבור הגדול שנשאר בלב אחריו. אני יודעת שגם הבחור שדרס אותו סובל נפשית, רגשות אשם. וחיבקתי אותה. וכולנו עטפנו אותה בהכי מילים שיכולנו, בהכי הבנה, בהכי נשים יהודיות שמרגישות יחד ברגעים של ערבות הדדית. בחורים, אתם עוד פה? חזרתי הביתה. זה היה ביום חמישי. סיפרתי לילדים על האישה ששיתפה ועל כמה זה היה קורה הלב לכולנו. שאלתי את יאלי שלי, בחור ישיבה, תגיד, מתי מותר אצלכם בחברון לעשות רישיון נהיגה? היה נדמה לי שהוא נושף כיתור קל. הוא ענה לי מהמטבח, חמישי קיץ, למה אמא? ככה. מה זה חמישי קיץ? שאלתי. תגיד לי בעברית, מתי מותר שיהיה לבחור רישיון? והוא הסביר לי את התשובה. שאלתי אם אפשר להגיד גם קיץ חמישי, כי זה יותר מסתדר לי במניין העונות ובמבנה התחביר. והוא אמר שלא יקרה כלום אם ככה יותר נוח לי לראות את זה. ואני שמחתי אז שהוא רק מסיים ועד שלישי, או שלישי ועד. בחורים יקרים, אני יודעת. הגה חדש בידיים, לא משנה באיזה קיץ, זה מה זה תחושת תעופה? זה מרגיש לכם כאילו אתם מה זה גדולים? אני מבינה, ברור. זה כבר לא מכוניות מתנגשות של לונה פארק, זה אמיתי. זה הנה אני פה, והנה אחרי כמה דקות, הופ, בצד השני של ירושלים. וזה מפתה. ודפשת הגז קורצת למהירות, והתחושה הזו של כוחי ועוצם. אבל בחורים, פליז, בבקשה אל תעשו שגיאה. גם כשהכביש נראה פנוי, אל תתחילו עם אקסלרציות, האצות בעברית. משוויץ יוצא מיץ. הוא תמיד נגמר רע. זה מסוכן. זה יכול לקחת חיים של אחרים. זה יכול לגרום לכם חס וחלילה צער לכל החיים. אתם חשובים לנו. תהיו אחראים. אתם צריכים בעצמכם לבנות בתים אהובים. תהיו לכם. טובים. כדליבה, פסח בגד, אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, ימי בין המצרים, להתראות.